שלום, והם בפודקאסט על משמעות, אני תמר דורטל, אירחתי את הרב עמיצור אריאל, מייסד אחים לבית והבית לכלכלה יהודית. בפועלו, הרב אריאל מנסה לבוא ולהבין מה הקשר בין יהדות לבין כלכלה, מהי כלכלה יהודית, ובפרק זה התמקדנו לאור סופה של שנת השמיטה, והאירוע הדרמטי שקורה בסופה, שהוא שמיטת הכספים, על מהם הלוואות יהודיות, מהם הלוואות ללא ריבית, מה הדרך הכי נכונה לעזור לעניים. דיברנו גם על כל מיני עמותות שמסייעות הן בהלוואות ללא ריבית והן בליווי אנשים מבחינה כלכלית כמו פעמונים, ובאופן כללי על מדיניות רווחה, אבל עם פרספקטיבה יהודית ולא רק עם המשקפיים הכלכליות הרגילות שלנו. אז על הנעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום הרב עמיצור אריאל.
שלום וברכה. שלום תמיר.
שלום. אתה מתעסק הרבה בתחומים של צדקה, של הלוואות, של כלכלה יהודית, ואנחנו עכשיו נמצאים ממש בסופה של שנת שמיטה, ויש מצווה ידועה שככה חלה בסוף של שנת שמיטה, שזו מצוות שמיטת הכספים. כל ההלוואות בעצם מבוטלות, ואנחנו מתחילים מחדש מבראשית, ולצורך כך התכנסנו בשביל לדבר גם על נושא שמיטת הכספים, וגם לנושא ההלוואות, ואנחנו ככה ננסה לראות איך התורה מנסה לבוא ולעזור לאותם אלה שלא שפר עליהם מזלם, ולהוציא אותם מתוך העוני שבו הם נמצאים, וגם לעשות איזושהי מערכת צדקה, חסד או מערכת רווחה, שעוזרת לשמור על החברה כגוף אחד. אז בואו נתחיל בסוף. אנחנו עכשיו ממש לקראת סוף השנה. מה צריך לעשות בשמיטת כספים? מה המצווה בעצם?
שמיטת כספים, המצווה עצמה מהתורה, אומרת שמי שנתנו לו הלוואה, עכשיו הלוואה בתורה היא הלוואה בלי ריבית, הלוואה שנעשית לא מינים עסקיים, אלא ממינים של חסד, הגיע המועד הפירון של ההלוואה, אדם לא הצליח להחזיר את ההלוואה, ואדם חייב להשתדל לעשות כל מאמץ להחזיר הלוואה שהוא לקח בזמן, וגם הגיע סוף שנת השמיטה, אז אנשים לא אמורים, בתפיסה של התורה, לצאת משנת השמיטה עם גב של חובות שהם נושאים על גביהם. הם אמורים להתחיל התחלה חדשה.
האמת, זו בעיה מאוד גדולה. זאת אומרת, מצד אחד אתה מספר לי פה שצריך לתת הלוואות, ושהלוואות צריך להחזיר. ומצד שני, ידוע לכולם מתי מגיע שנת השמיטה, וידוע לכולם ששנת השמיטה בסופה ההלוואות האלה נמחקות, ואז בעצם לא ברור אם ההלוואות של... שהתורה מבקשת מאיתנו לתת למסכנים, הלוואה או מענק או צדקה. איפה זה עומד?
אני חושב שזה הנקודה הכי מעניינת במצוות שמיטת הכספים. כי כשמסתכלים בפסוקים של התורה, אז האמת היא שאת מצוות הצדקה שכולנו מכירים, את הלתת כסף במתנה לאנשים אחרים שזקוקים, המצווה הזאת לא מופיעה בתורה. מה שכן מופיע בתורה, בצורה מפורשת, זאת מצוות ההלוואה. לעזור לעניים בצורה של הלוואה, זה מופיע בשלושה מקומות שונים, ומצוות צדקה בתורה היא לא ממש מפורשת, היא מובלעת בתוך הנושא של שמיטת הכספים. מצד שני, כשמסתכלים על שמיטת הכספים, אז היא בעצם מוסיפה איזשהו נדבך מאוד משמעותי להלוואה. בלי שמיטת הכספים, היינו אומרים שכשצריך לעזור לאנשים, אז עוזרים להם בהלוואות, אמנם בלי ריבית, אבל רק אם אנחנו בטוחים ב-100% שהלוואה תחזור. באה התורה ואומרת, א', תדעו, אי אפשר בלי סוף לגבות חובות, יש לזה איזשהו גבול, ואם עד סוף שנת שמיטה אדם לא הצליח להחזיר את החוב, אז תניחו לו. ודבר שני, אל תחשוב שבגלל שהחוב אולי לא יחזור אליך, אתה תימנע מלהלוות. אתה מחויב לתת את ההלוואה, שוב, הלוואה כצדקה, הלוואה כדרך עזרה לחלשים, לאנשים שנמצאים בבעיה. תעזור להם בהלוואה, גם אם אתה לא בטוח שהלוואה תחזור.
זאת אומרת שההלוואה היא בעצם באיזשהו מין מתח בין צדקה, של לתת לבן אדם, כשאתה יודע שזה לא יחזור, נגיד לך נתתי לעני 100-200 שקלים, כן, אני רוצה לעזור לו להגיע, תמיד הקלאסי בישראל זה, הוא צריך אוטובוס בדיוק לאיזשהו מקום, אז נתתי לו נגיד, לא 5 שקלים לאוטובוס, אלא 100, ואני אומר לו, שיהיה לך שבת שלום, תסתדר, שזה אני יודע שהכסף הזה לא יחזור, אולי אני אקבל איזשהו שכר בעולם הבא, על המעשים הטובים שאני עושה, ו... מצד שני, יש את ההלוואה שהיא נראית לנו משהו שהוא קצת יותר עסקי, או משהו שהוא קצת יותר כזה בטוח, כלומר אני נותן משהו, הדבר הזה אמור לחזור אליי, ואתה אומר, לא, 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 זה איפשהו באמצע. זה לא כסף שאתה נותן והוא ודאי יחזור אליך, כי אם אתה נותן רק לאנשים שוודאי יחזירו לך, אז כנראה הם לא מסכנים בכלל, הם אנשים שהם, יש להם איזה קושי נזילות כזה או אחר, אולי אפילו מהבנקים יכולים לקבל את ההלוואה הזאת, אולי גם בלי הבושת פנים, בלי הכאב ראש, עם קצת ריבית, הריביות היום מאוד נמוכות, למרות שמתחילות לעלות, עדיין הריביות במשק הן הלוואות, הן ריביות מאוד מאוד נוחות, וההלוואות שאנחנו נותנים לעניים, הן הלוואות שהן בין לבין, מבין, נגיד, 100 הלוואות שאתה נותן, חלקן לא יחזרו, תדע את זה. תהיה מוכן לזה, תהיה מוכן שהכסף הזה בעצם לא יחזור לך, והוא לא כזה, זה מין השקעה בטוחה, וזה בכלל לא השקעה. אתה גם מפסיד על זה שהכסף לא עובד בשבילך כשהכסף בהלוואה, כי אם הכסף היה באותו זמן בבורסה, אז ברוב התקופות הבורסה בדרך כלל עולה, וכשהכסף נמצא בהלוואה, אז הכסף לא עובד, אז בכל מקרה אתה מפסיד מזה, או את הריבית שיכולת לעשות, או את הרווח שיכולת לעשות בבורסה או בבנק, וגם אתה תפסיד חלק מהלוואות, כי הם לא יחזרו.
אני אעשה את החלוקה בצורה קצת אחרת, אולי בשפה קצת אחרת, ואחרי זה נדבר על איך הדברים הם היום מתנהלים, ועד כמה מדובר במשהו שהוא מאוד מאוד שונה מההתנהגות המקובלת היום. קודם כל, כשדברים על תחום ההשקעות, אז הזכרת קודם מניות, בורסה. גם קניית מניה זה סוג של עסקת מימון. בסופו של דבר, אדם נותן כסף ומצפה שהכסף יחזור אליו בעתיד עם תוספת של רווחים. העסקה הזאת היא לא בעייתית מבחינת התפיסה של התורה, להפך היא דבר מאוד, מאוד טוב, מאוד מבורך, כי יש כאן שותפות, שותפות לרווח, שותפות לסיכון, ושותפות זה דבר טוב ומבורך. יש עסקות, איזושהי הרחבה של התחום של עסקאות המימון, זה מה שנקרא היתר עסקה, שהוא בא ואומר, תשמע, אנחנו לא צריכים לעשות דווקא הסכם מימון כמו מניה, אנחנו יכולים לעשות גם הסכם כמו איגרת חוב, שבו אנחנו מראש מצפים לרווח מסוים, אבל אנחנו עושים את זה כאשר ההנחה היא שבאמת יהיה רווח, זאת אומרת, הכסף הולך להשקעה, יש רווחים, רק אנחנו לא רוצים להתחיל להיכנס לדיון על הרווחים, עושים כאן איזושהי קניית סיכונים חזרה, אבל עדיין המקור שממנו הרווח של המלווה מגיע, זה מהרווחים שהלווה עושה, ויש כאן מימד של שותפות, ועל בסיס של שותפות הדבר אפשרי. כשעושים את זה בצורה יותר מאוד רחבה, אתה אומר, גם אם כרגע אדם לא לוקח את הכסף להשקעה, אבל יש לו השקעות, וכרגע יש לו איזושהי חתונה, שהוא צריך 50,000 שקל בשביל החתונה, או איזשהו אירוע רפואי, שהוא צריך עכשיו להוציא הרבה כסף, הוא יכול לפדות את ההשקעות, ואומר לו, לא, אני יכול לקחת מימון בנקאי בעלות זולה יותר, ולהמשיך להרוויח על ההשקעות. גם פה יש כאן מימד של שותפות, כי בסופו של דבר, הכסף שלקחת מגיע אל ההשקעה שלך, והרווחים הם מההשקעה, לכן זה לא נחשב כריבית.
אז למי שלא עקב, אתה כרגע מצדיק מדוע לפי התורה, או לפי היתר של חכמים, היתר עסקה, ניתן לעשות הלוואה בריבית, גם על פי התורה. למרות שהתורה כמובן אוסרת על הלוואה בריבית בצורה מאוד מאוד מפורשת, והגמרא עוד יותר מרחיבה, ואומרת שנגיד על הלוואה שלא בריבית, אסור אפילו לומר תודה בצורה ככה חריגה, כי גם זה נחשב ריבית, או אבק ריבית. אז אתה אומר מותר את הלוואות בריבית, אפילו בין שני יהודים, אבל רק אם אתה מגדיר את העסקה הזאת כשותפות. ואת השותפות הזאת, אתה לא אומר שיש בשותפות הזאת ריבית, אלא אתה פשוט עושה את הריבית על הקרן של ההלוואה בתור שותפות ברווחים עתידיים, ואתה אומר, זה יכול לקרות גם אם בכלל ההלוואה הזאת לא נועדה למשהו שהוא כמו עסק, שפה באמת יש רווחים מהעסק, אלא אפילו לחתונה. כלומר, אם מישהו לוקח מהבנק הלוואה לצורך חתונה, או הלוואה לצורך משהו שאין בו השקעה, אז בסדר, יש לו השקעות אחרות. הוא מתפרנס ממשהו, זה עוזר לו באיזושהי דרך, ולכן אנחנו יכולים לגמרי לסמוך על המערכת הבנקאית, לפחות בישראל, שהיא מערכת בנקאית קשרה, אז את הפינה הזאת, בוא נגיד, כיסינו.
אנחנו סוגרים אותה, אבל כמעט עד הסוף. לא עד הסוף, יש בעצם שתי חריגות קטנות. חריגה אחת זה סיטואציה שבה אדם לקח הלוואות, הייתה הצדקה כלכלית. כשהוא לקח את ההלוואה, הוא ציפה לרווחים שהגיעו לו ממקורות אחרים, שמהם הוא ייתן את הריבית, ובסופו של דבר קרה משהו אחר לגמרי, גם בכיפים מאוד משמעותיים, וגם עם יכולת הוכחה מאוד מאוד ברורה, זה לא דבר שקורה הרבה, אבל דברים, מציאות חריגה, מקביל פחות או יותר למצב של פשיטת רגל, אז במציאות כזאת, אדם באמת לא חייב להחזיר את כל מה שהוא לקח, כי הייתה כאן שותפות, ואם מי שנתן את הכסף ציפה להיות שותף ברווחים, אז הוא גם שותף בהפסדים. אז זה החרגה אחת. החרגה שנייה, זה שבתוך עולם האשראי בישראל, אז אפשר, אני עשיתי חשבון שמשהו כמו 98% מהאשראי כנראה, הוא אשראי שהוא סביר. אפשר להסביר אותו לפי יותר עסקה, עם אולי תוספת קטנה של סיכון שנכון, נכון, נכון שנותן הכסף ייקח, אבל בסך הכל מדובר בהלוואות בסדר.
זה לא נכון כן נכון, אלא זה מתומחר מראש בריביות.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר, סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
כן, שוב אפשר להוסיף סיכון ולתמחר את הריבית טיפה יותר, ושני הצדדים פשוט הולכים לשווי משקל טיפה יותר גבוה ברמת בחלוקת הסיכונים, אבל בסך הכל זה לא שינוי משמעותי, מהותי, מעולם האשראי כמו שהוא, על 98% מההתחייבויות הפיננסיות שיש במשק.
אז סתם אתם הכשר על 98%.
אבל יש לנו 2% שהם לא סתם 2%, הם מאוד משמעותיים. סיטואציה שבה או בגלל התנהלות כלכלית כושלת, או בגלל בעיה רגעית, או בגלל חוסר תשומת לב, או בגלל קושי בדחיית סיפוקים, אנשים לוקחים הלוואות ואין להם הצדקה כלכלית ללקיחת הלוואה. אין להם השקעות ברקע, הריבית על הלוואה מאוד גבוהה, אין השקעה שאתה יכול להגיד שהריבית מגיעה מההשקעה הזאת. לא כולם נמצאים במקום הזה שהם לוקחים הלוואות עם שיקולים רציונליים, עסקיים, שבאמת כדאי להם עסקית לקחת את ההלוואה, ולא בגלל הלחץ של עכשיו, לא בגלל החוסר יכולת לדחות סיפוקים. ושם, במקום הזה, בעצם כן, הגישה היהודית אומרת, יש איסור ריבית, ואין לך כאן אפשרות להסביר את זה כשותפות עסקית, אז לא עושים את זה.
כלומר, אפילו אם יש חתימה על היתר עסקה, אתה לא יכול בעצם לקחת את אותה הלוואה, כי היתר עסקה מיועד למקרים אחרים, לא למקרה שלך.
בדיוק, במקרים האלה זה אי אפשר לקחת הלוואות. מצד שני, יש מצוות הלוואה. את האנשים האלה יש להם הרי בעיה. עכשיו, אם זה סתם אדם שלא מבין את המצב שלו, לא שם לב שיש לו יותר הוצאות מהכנסות, מה שהניסיון שלי זה הרבה מאוד משפחות, שמשהו כמו 10-20% מהאוכלוסייה בישראל, נכנסת להלוואות פשוט בגלל חוסר תשומת לב, מפעם לפעם.
בגלל גרעון קבוע.
יש כאלה שזה גרעון קבוע, אבל גרעון קבוע, מעט אנשים מגיעים לחדלות פירעון. זה מדובר על 1%, פחות או יותר מהאוכלוסייה.
אני מתכוון להגיד שאני ליוויתי משפחות בפעמונים, אז הרבה פעמים מה ששמתי לב זה פשוט ההוצאות יותר גדולות מהכנסות, באופן קבוע. אמרתי להם, תקשיבו, גם אם אנחנו עכשיו, נגיד, אני מגיע המלאך, סוגר לכם את החוב של 150 אלף שקל שיש לכם לבנק, לנושים, לחברת אשראי, לננננה, ניפגש פה עוד 5 שנים, אתם תהיו באותו חוב.
נכון.
כי אתם בגרעון מבני קבוע, אתם צוברים חובות מדי חודש. אמרתי להם, בוא נתעלם רגע מהחזירי הלוואות, בוא נתעלם רגע מכל הדברים האלה, בוא רק נגיע לאיזון עם מה שיש. הוצאות והכנסות רגילות של יום יום, או אפילו, אתה יודע, גם להחליף מקרר, דרך אגב, זה נחשב יום יום, כי אתה יודע שהמקרר בעשר שנים הקרובות ילך. שמכונת כביסה בעשר שנים הקרובות תלך. הדברים האלה הם גם קבועים. מה אתם יודעים? בוא נתעלם אפילו מזה. בוא נגיע לשוטף שבו יש חיסכון. חיסכון אפילו של 50 שקלים, אבל איזון. ואז, אחרי שנגיע לאיזשהו איזון, בוא נדבר על החזרה הלוואות, בוא נדבר על דברים האלה, ואני חייב לומר שהרבה משפחות בשלב הזה, שכשלא הצלחנו תוך 2-3 פגישות להגיע לאיזשהו מחשבה אפילו, איך אנחנו מתאזנים, ויתרו על התהליך לגמרי, וכנראה הם בחובות הרבה יותר גדולים היום, אחרי שהם ויתרו על הליווי שלי.
זה מציאות כואבת, שקיים מדינת ישראל בהיקף לא מבוטל. אני חושב שזאת הבעיה החברתית בסופו של דבר הכי בוערת, זה שיש לנו קבוצת אוכלוסייה, לא קטנה, שבמקום לצבור הון, ככל שעובר הזמן, להפוך להיות בעלי הון גדול יותר ויותר, ואחרי זה להוריש אותו לדורות הבאים, יש קבוצה באוכלוסייה שככל שעובר הזמן, הם לא צוברים הון, אלא צוברים חובות. זאת הבעיה המטרידה. היא לא בהקטנה, היא בעיה משמעותית, וכל משפחה כזאת זה סיפור. זה משליך על הרבה מעגלים של המשפחה הזאת. ופה יש לנו סור מרע ועשה טוב. והסור מרע זה לא לתת להלוואות. או לא לתת הלוואות בריבית. זאת לא לתת הלוואות בגלל אינטרס עסקי של נותן ההלוואה.
כי התורה כבר מספרת שהלוואה עם ריבית היא נשך, היא משהו שהולך וגדל. מי שמכיר בעצם, ההלוואות הן לא סתם הלוואות עם ריבית, הן הלוואות בריבית דריבית. זאת אומרת, נניח ששוב אני זורק פה מספרים מאוד גדולים של ריבית, אבל סתם כאלה שמספרים יהיו עגולים ונחמדים, שקל לחשב, נניח שלוויתי ממך 1,000 שקלים, ב-100% ריבית, תמיד דרך אגב אחוזי ריבית זה לשנה, אז 100% ריבית כמובן לשנה, זאת אומרת שבסוף השנה אני אמור להחזיר לך 2,000 שקלים. עכשיו נגיד שלא החזרת לך 2,000 שקלים, או שלפי לוח התשלומים בכלל אני אמור בשנה הראשונה רק להחזיר 100 שקלים, אז שאר הסכום, שאר ה-1,900, פלוס ה-100% ריבית, פלוס עוד 2,000 שקלים של השנה הזאת, גם הם מוכפלים ב-100%. ואז בעצם אני חייב בשנה הבאה להחזיר ריבית של 4,000 שקלים. בקיצור, זה הולך משנה לשנה וגדל ומתעצם עד רמה כזאת, שבאמת בלי עזרה מבחוץ הרבה פעמים קשה לאנשים לצאת. כמובן שהריביות במשק היום הרבה 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 יותר נמוכות, סביב 5-20% לשנה, אבל זה דברים שהולכים ונצברים. וגם האוברדרפט הוא סוג של הלוואה, הלוואה לא מטופלת, הלוואה שאין לה סוף. והרבה אנשים משלמים לאורך 20 שנה שהם באוברדרפט, בגלל פיגורים ובגלל חריגה מסגרת ודברים כאלה, לפעמים 100-150 אלף שקלים רק על האוברדרפט המטופש והקטן, שיכלו לסגור אותו בהלוואה קטנטונת ולסיים את תוך חצי שנה.
עכשיו נעבור לעשה טוב, על הלוואה כמצווה. עכשיו הלוואה כמצווה, אגב, הנושא של שותפות עסקית, נמצא אצל חכמנו, יש במסכת שבת, דף סמך ג', יש שם אמירה שגדול, אמר רבי אבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, גדול המלווה יותר מנושא צדקה, זאת אומרת, עדיף להלוות מאשר לתת כסף כמתנה, כמענק.
זה ברור, זה קריאה פשוטה של התורה.
זה קריאה פשוטה של התורה, וזה גם חז"ל מאוד מפורש, וגם רמב"ם, זה כידוע במעלות הגדולות שבצדקה, עדיף לתת הלוואה כשאפשר, אבל מעלה גדולה יותר מהלוואה, וזה פחות מכירים, זה כתוב כאן מטיל בכיס. מטיל בכיס זה מה שאצל חכמים היה נקרא הסכם שותפות, הסכם עסקה, או שיותר עסקה מבוסס עליו. כלומר, אם יש אדם שנמצא במצב של עוני, מצב שהוא לא מסתדר מבחינה כלכלית, אם יש לך אפשרות לעזור לו, שתיתן לו כסף לצורך השקעה, שהוא ישקיע את הכסף, ואתם תתחלקו ברווחים, כלומר, אתה תקבל גם חלק מרווחים, אז תעשה את זה, זה אפילו מעלה גדולה יותר מאשר הלוואה.
או להעסיק אותו כשכיר.
או להעסיק אותו כשכיר, שזה כבר תחום שלא תחום האשראי. זה עזרה בתחום בדרך אחרת.
זה מה שיצא לי הרבה פעמים. זאת אומרת, הרבה אנשים מחפשים, כל מיני אנשים שיעזרו להם, או במשק בית, כעוזר בית, או גינון. סתם, יש הרבה משימות מאוד פשוטות, שאדם צריך לפעמים לעזר, ואני מאמין שכולנו כמעט גם מעסיקים, ולא רק שכירים. למרות ששליש מהמאזינים של הפודקאסט הם עצמאים, אז מבינים אותי טוב מאוד מה זה להעסיק. לי יצא הרבה פעמים בחיים להעסיק אנשים שהם לא עובדים הכי טובים, העסקת אותם במשכורת הרגילה של המשק, או לפעמים עוד עם כמה גרושים, כדי, אתה יודע, לבוא ולתמוך ולעזור להם. וגם אם היה לי קצת כאבי ראש מאותם אנשים, כי בסוף זה לא אנשים שיש להם את הפריון עבודה הכי גבוה ואת המשמעת עבודה הכי גבוהה, בסוף העסקתי אותם גם בגלל הסיבה הזאת, כי רציתי מאוד לסייע להם, באופן שאין בו בושה ואין בו כלימה ואין בו צדקה במובן הפשוט של לתת כסף בחינם, אבל ברור שיכלתי למצוא עובדים יותר טובים בפחות כסף. על זה מדובר.
כן, יש לי עזרה, אבל ככל שהמהלך כאן הוא יותר win-win מבחינה עסקית, זאת אומרת, ככל שמי שעוזר מרוויח יותר, ויש כמה שבאמת יותר מתאים גם לצד, גם לצד השני, אז המצווה פה יותר גדולה. זאת אומרת, יש כאן עדיפות, עדיף לעזור לאנשים בצורה שהיא גם נכונה עסקית לשני הצדדים.
דרך כלל זה יכול להיות גם בחינוך בתוך הבית פנימה. נגיד, יש לך ילד ואתה רואה שהוא מסוגל נגיד לעמוד בשוק ארבעת מינים, או יש לו מרץ זה. אבל מה לעשות? אין לו את הכסף לקנות את התרוגים הראשונים, או את כמה סטים הראשונים לפני סוכות, כי מה לעשות? אין לו כסף. לא אתה עוד מכיס בטיפשותך ובחוסר המסיון שלך, אז אתה אומר לו, אין בעיה. דרך אחת, לתת לו הלוואה, בשביל שיקנית את תורגים, ואחר כך שלם לך מהרווחים. דרך שנייה, לעשות איתו שותפות, להגיד לו,
אני אקנה את כל האתרוגים, אתה תעבוד במחירה, בעצם יש לנו מחלקת מימון ומחלקת שיווק, ובסופו של דבר נתחלק ברווחים, אתה תיקח 3/4 ואני אקח 1/4, או משהו כזה. זו דרך שנייה שגם מחנכת את הילדים. זאת אומרת, אני חושב שהרבה פעמים אנחנו מסתכלים על אלמנטים של צדקה רק מהבית החוצה, לתת למסכנים, לתת לאנשים הרחוקים, אבל בכלל המצווה היא אולי מדברת קודם כל במעגלים הכי קרובים, לעזור למשפחה הקרובה, לעזור למשפחה קצת יותר רחוקה, לעזור לחברים, אחר כך אתה, יש לך עוד אנשים שאתה מכיר, עוד אנשים שאתה רוצה לעזור להם, אז בבקשה, אבל אני די בטוח שכל אחד אם הוא יסתכל על המשפחה קצת יותר רחבה, על המשפחה הגרעינית שלו, הוא יראה שיש הרבה אנשים שצריכים עזרה כזאת או אחרת, ייעוץ כזה או אחר, שאפשר ממש לסייע להם, וגם שגם בגלל הקרבה אולי אפשר להגיע לתמיכה שהיא הרבה יותר מדויקת מאשר האדם הזר.
כן, אני רוצה רק להמשיג את הנושא הזה של הלוואות והמשגה הרבה יותר מקצועית. אני רוצה להתחיל מהרמב״ם ולדבר על מושגים מתחום האשראי החברתי. הרמב״ם כשהוא מדבר על מצוות הלוואה, הוא כותב שציוונו להלוות לעני. בסדר, הלוואה קודם כל היא אמורה להגיע לעני. עני זה אדם שאין לו את היכולת לספק את צורכי המחיה שלו בכוחות עצמו. להרחיב לו ולהקל עניינו. בסדר, כלומר יש כאן איזשהו שינוי. ויש היום מושג, אני מכיר אותו מארגון עוגן שאני נמצא איתו בקשר, הלוואות משנות חיים. זאת אומרת, כשאתה מדבר על מצוות הלוואה, זה לקחת אדם שנמצא במצב שכרגע הוא לא מסתדר, בכוחות עצמו, הוא לא מצליח לפרנס את עצמו, אתה עושה איתו איזשהו תהליך, והתהליך הזה, מה שתומך בתהליך הזה, זה אותם הלוואות משנות חיים, ובסוף התהליך, הוא נמצא במצב שבו הוא מסתדר בכוחות עצמו. שאני אתן את הדוגמה של ההמחשה. יש לך משפחה שהיא מכניסה 10,000 שקל כל חודש, והיא מוציאה 11,000 שקלים כל חודש. את נמצאת בגירעון. כל חודש 1,000 שקלים.
בלי קשר לחובות שיש לה.
היא צוברת גם חובות, אבל כרגע כל חודש יש לה 1,000 שקלים יותר הוצאות מאשר הכנסות. אפשר לעזור לה באמצעות תמיכה. אם נעזור לה במשך שנתיים בתמיכה, הוצאנו 24,000 שקלים, הסתיימו שנתיים, ושוב, היא באותו מצב שהייתה קודם. הפסקנו את התמיכה, והיא עדיין באותה בעיה שהייתה קודם. לעומת זאת, אם אתה רוצה לעזור לה באמצעות הלוואה, אז החוכמה היא לא לעזור רק בהלוואה, הרי אתה רוצה שהלוואה תחזור. עכשיו, במצב שבה יש לה יותר הוצאות מהכנסות, אין סיכוי שהלוואה תחזור. כדי שהלוואה תחזור, אתה צריך לעשות עם משפחה או איזשהו תהליך קצת יותר עמוק, צריך לשבת איתה, ולגיד, תשמעו, כרגע אתם מציעים בבעיה, יש לכם יותר הוצאות מהכנסות. בואו נעשה איזושהי תוכנית, בואו נראה איך אנחנו מגיעים למצב שבו עוד שנה, במקום מצב שבו יש 1,000 שקלים יותר הוצאות מהכנסות, יש לכם 1,000 שקלים יותר הכנסות מהוצאות. בואו נהפוך את זה. נהפוך את הקערה למצב הפוך. זה מה שיגרום למשפחה להיות מסוגלת להחזיר את ההלוואה. אם כרגע יש לבעיה והיא צריכה עזרה של 1,000 שקלים כל חודש, אחר כך המצב יתהפך, היא תוכל לתת 1,000 שקלים כל חודש.
וזה מה זה... לאחרים, או לתת לעצמה להחזיר חובות.
בשלב ראשון זה יהיה להחזיר הלוואות, ויש כאן שלושה שלבים. שלב ראשון משפחה מקבלת, כי לוקח זמן עד שמשפחה מסוגלת לעשות הליך שינוי, לפעמים זה לימוד מקצוע, לפעמים זה פתיחת עסק, לפעמים זה איזשהו שינוי רגלי, מעבר דירה, איזשהו שינוי משמעותי שמשפחה צריכה לעשות בחיים כדי להפוך את הקערה, להפוך את המאזן השלילי למאזן חיובי. אז היא צריכה כסף לתקופה הזאת, וזאת ההלוואה שהיא צריכה. ואחר כך, כשהיא סיימה לעשות את המהפך, היא יכולה להתחיל להחזיר את ההלוואה, זו התקופה השנייה, היא מחזירה את ההלוואה, והיא מחויבת לזה. היא חייבת להחזיר את ההלוואה. הסתיימה התקופה, פתאום המשפחה מגיעה למצב אחר לגמרי. יש לה 1,000 שקלים מיותרים כל חודש. היא יכולה להעלות רמת החיים, היא יכולה לחסוך, כדי לא להגיע שוב למצב כזה, והיא יכולה לעזור לאחרים.
דרך אגב, באמת, בשלב הראשון של יציאה מחובות, לא רק בשביל להחזיר את ההלוואות צריך איזשהו כסף נזיל, אלא גם בשביל שינוי רגלים צריך כסף נזיל. בוא ניקח לדוגמה, מישהו שעכשיו נוסע במכונית כל יום לעבודה, ופתאום עכשיו אומר, וואלה, אם היה לי אופניים חשמליים, הייתי נוסע איתם לעבודה. אז באמת, בחודשיים, שלושה, ארבעה ראשונים, הוא יחסוך מספיק כסף כדי לקנות אופניים חשמליים, אבל בשביל לקנות אופניים חשמליים, הוא צריך את כמה אלפי שקלים האלה. זאת אומרת שבלי הלוואה הראשונית, יהיה לו קשה לא להוציא את הרכב מהחנייה, ולסוע עם הרכב, לסוע עם אופניים חשמליים לעבודה במקום עם הרכב. בשלב הראשון הרבה פעמים, גם בגלל, נגיד, צורך לעבור דירה. עכשיו השכר הדירה הוא מאוד גבוה, והם רוצים לעבור לשכונה אחרת, בשביל לחסוך. אבל המעבר עצמו, ההובלה, וכל הפרוצדורות האלה דורשות איזשהו סכום כסף זמין, נזיל,
שמשלמים למובילים, שמשלמים לצבאי, שמשלמים לכל דברים כאלה. פתיחת עסק, בשביל להרוויח יום אחד, עוד שנה, שנתיים, כשהעסק יעמוד על הרגליים. צריך השקעה ראשונית הרבה פעמים בקניית ציוד, בשיווק, בכל מיני דברים כאלה. ולפעמים גם קניית רכב חדש, רכב מסחרי יותר. זאת אומרת שבלי הלוואה הרבה פעמים לאנשים יהיה מאוד קשה לשנות הרגלים, או להגדיל הכנסות, או לצמצם הוצאות.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
וכמו שאמרנו קודם, כשאנחנו מדברים על מצוות הלוואה, זה לאו דווקא הלוואה בלי ריבית. כי יש אפשרות לעשות שותפות. ואם אתה באמת, הצד השני להלוואה, לוקח הלוואה, באמת בזכות ההלוואה הזאת עושה איזושהי השקעה כלכלית, שבזכות זה הוא מרוויח, אתה יכול להיות שותף איתו ברווחים. אבל יש כאן שתי משמעויות להלוואה כשהיא נעשית מתוך מצוות הלוואה. הדבר אחד זאת המטרה שלך. אתה מסתכל קודם כל על איך אתה עוזר ללווה לעשות את השינוי בחיים שהוא צריך לעשות. זה דבר אחד. ודבר שני, למרות שאתה, יכול להיות שאתה תרוויח גם מתן ההלוואה, בחלק מהמקרים, עדיין זה לא עסקי. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על שיווי משקל של השוק, מכנת סיכונים ורווחים, אתה הרבה פעמים לא תהיה בנקודת השיווי משקל של השוק. אתה מרוויח קצת פחות, מסתכן קצת יותר, ופה בדיוק זה הביטוי המעשי של איסור הריבית ושמיטת הכספים, בדיוק במקום הזה, במקום שבו שמיטת הכספים אומרת לך, כך סיכון גדול יותר, איסור הריבית אומר לך, אתה חייב להיות שותף גם לאפשרות לסיכון.
למה באמת אנחנו מגיעים כיום, או הגענו כיום למצב שבו ברור לכולם שהמילה צדקה באלמה היא מדברת על מתן כסף ולא על הלוואות? אם התורה היא כל כך מדברת באופן חריף כן על הלוואות, והיא לא מזכירה בשום מקום את המתן כסף הזה במתנה. מאיפה בא השינוי הזה?
אני חושב שקודם כל ברור לכולנו שמכנת המציאות בעולם, לא תמיד המצב שאדם נמצא בו הוא מצב כזה שיש אפשרות לשנות אותו. אתה מדבר על אדם שהגיע לזקנה בלי חסכונות, והוא נמצא במצב שהוא לא יכול לעבוד. אין לך דרך עכשיו לעשות איתו תהליך ולשנות את המצב שלו, ועכשיו פתאום לעשות לו הכשרה תעסוקתית ולהתחיל בגיל 90 להוציא אותו לעבודה. לא כל סיטואציה היא פתירה באמצעות הלוואה. המחשבה שלי, הסוג של השערה, כשחכמים באים ואומרים בצורה מאוד מפורשת, לוקחים את הפסוקים שנמצאים בתוך הפרשה של שמיטת כספים, ומסבירים אותם בצורה מאוד ברורה למצוות הלוואה, אני אקרא את זה מסכת כתובות דף סמך זין, יתום שבא לישא, סוחרין לו בית, מצין לו מיטה וכל כלי תשמישו, ואחר כך מסין לו אישה, שנאמר די מחסורו אשר יחסר לו. וזה נמצא בתוך הפרשה של שמיטת כספים, הדבר הזה.
כן, אבל אז באמת נותנים לו שירותים על מנת שהוא יוכל לעבור את החתונה בשלום וברווח ולא יתבזה. אבל לא נותנים לו כסף מדי חודש שיפרנס אותו. זאת אומרת, אין את הסיפור הזה של כסף. מצד שני, לוי וכהן, אז הם כן מתפרנסים על ידי הציבור, אבל שוב, גם הם נותנים שירותים חזרה, גם הלוי וגם הכהן. הם מלמדים תורה, הם בעצם סוג של המורים של עם ישראל, אז הם לא רק מקבלים, והם גם לא מסכנים. הם נותנים איזשהו שירות, מקבלים איזושהי תמורה. אמנם את השירות שהם נותנים, הם לא אמורים לקבל עבורה את הכסף, אבל ברור גם על פי התורה שיש איזשהו קשר שנוצר בין הלוי לבין עם ישראל, שהנתינה של הכסף היא עבור הקשר הנהדר הזה שנוצר, של לימוד תורה ושל הדאגה לענייני הרוח של עם ישראל. וזה לא שקל עבור כל שעה, אבל זה כן משהו שהוא אחד תמורת השני.
למרות שבמתנות עניים, לקט, שכחה, פאה, מעשר עני, אנחנו כן רואים נתינה, זה מצד אחד, אבל מצד שני רואים שנתינה הזאת יש בה כל מיני מאפיינים ייחודיים. הדבר שאני חושב שראיתי אצל מייקל אייזנברג, שהוא אומר את זה, כאשר אדם לוקח לקט שיר חרפאה, הוא פוגש את בעל השדה, אחד מול אחד, מסתכלים אחד לשני בעיניים, ואני גם תורח. זה גורם לבעל השדה אולי לראות, אולי כאן יש כאן אופציה לקחת כאן מישהו כפועל. זה עושה משהו מעבר. מעשר אני הוא רק פעם בשלוש שנים, או לא כל שנה. זה משהו שמצד אחד שיהיה אכפת לך, מצד שני לא להיכנס כאן למצב של הסתמכות. זה נכון, הדבר הזה. אבל ברור שבמציאות, בפועל, וחכמים לקחו את זה, והם יסדו את הקופה ואת התמחוי, מוסדות קבועים, שיש אנשים שהם לא מסוגלים ונותנים להם. אבל ברור שזאת המעלה הנמוכה יותר, וכל פעם שנמצאת לפנינו משפחה, שהסיטואציה שלה היא כזאת, שיש אפשרות לעשות איזשהו תהליך, בסופו של התהליך, המשפחה תעמוד על רגלה בכוחות עצמה, ולא תזדקק, לא לידי מתנת בשר ודם, ולא לידי הלוואתם, כמו שאנחנו אומרים בברכת המזון, אז זאת האפשרות העדיפה. האופציה של הצדקה מגיעה רק כאשר המציאות היא כזאת שאי אפשר לבנות על שיקום.
אחד הדברים שקורים בעת המודרנית, ואדם סמית כבר דיבר עליהם בספר שלו, עושר העמים, שיצא לפני מעל 200, סליחה, לפני כ-250 שנה, ב-1776, זה בעצם ההתמחות. אחד הדברים שגם גורמים לאושר וגורמים לצמיחה כלכלית, זה שכל אחד מתמחה באיזשהו תחום מאוד מאוד צר, ובתחום הזה יש לו פריון עבודה מאוד גבוה, והוא מצליח לפרנס את כל שאר הצרכים שלו על ידי אותו תחום. אני מורה, וכל שאר השירותים שבעצם אני מקבל בחיים, בין מים זרמים, בין חשמל, בין בגדים, בין כל הדברים, אני מקבל רק מסוג אחד. עכשיו, זה מאוד דומה או מאוד קשור לתחום ההלוואות, כי אני חושב שהרבה מאיתנו בימים האלה אומרים, טוב, אני עוסק בתחום אחד, מה אתם עכשיו מכבידים עליי עם כל תחום ההלוואות הזה, ומבקשים לי גם להתמחות בו ולהבין בו ולעשות, אתה גם אומר, לתת הלוואה ואז גם ללוות את הבן אדם ולהעביר אותו תהליך. יש אנשים שהם לא מתחום הטיפול, עזוב אותם מכל הדבר הזה, ואולי כיום באמת אנחנו מצפים לזה שמישהו אחר ייקח אחריות על תחום ההלוואות. ואני רוצה עוד קצת לסבך את השאלה, בזה שאני אומר, כיום המדינה עושה את זה, או עוזרת בעצם לעניים על ידי לשכת הרווחה, וכל מיני גופים כאלה ואחרים של עובדים סוציאליים, ולמדינה אין את המפגש פנים בפנים, שאתה מדבר, ושציטטת את מייקל אייזנברג, שאני נפגש עם בעל השדה. וגם התורה אומרת לנו, שצריך למנות גבאים, גבאי צדקה, שלא יחלקו את הכסף סתם, אלא על פי היכרות, לא על פי קריטריונים אובייקטיביים, אלא על פי היכרות אישית, מה היכולות של כל אחד ואחד, מה הצרכים של כל אחד ואחד, ואותם גבאים לא רוצים שאנשים ימצאו זכויות, אלא רוצים שאנשים ימעטו במימוש הקבלה הזאת, כי זה אפילו לא זכות בתורה, אין בשום מקום דיבור על זכויות, דיבור על חובות. אז איך בעצם כיום האדם שמעוניין לבוא ולתת ומצווה, לתת צדקה או לתת הלוואות, יכול לעשות את זה בלי להתמחות בליווי משפחות על ידי פעמונים או דברים כאלה, אלא פשוט כבן אדם פרטי? איך זה עובד?
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
קודם כל, האופן שבו אני מבין את הנושא הזה בתורה, זה נושא עמוק, גם ברמה הלמדנית וגם ברמה הפרקטית של של איך מיישמים את הדברים. אז אני אומר כאן איזושהי גישה שלי, שהיא גישה אולי קצת בוסרית, וגם אני רוצה עוד להעמיק בנושא הזה יותר בעצמי. בתורה המצוות החברתיות הן מצוות פרטיות. הן לא מצוות על הציבור. יש מצוות שמצוות על בית הדין, יש מצוות על המלך. המצוות החברתיות הן מצוות פרטיות. האדם הפרטי מצווה בהן.
כמו קריאת שמה. קריאת שמה. אתה לא יכול להגיד, בבית כנסת קוראים שמה, אני בבית.
נכון. נכון, זה מצווה.
אוכל ארוחת בוקר.
כן, זה חובה פרטית. האדם עצמו באופן פרטי, אם אתה רואה את אחיך שיש לו קושי, אתה צריך לא להתעלם מהקושי הזה, ולעזור לאחיך בקושי שיש לו. מצווה פרטית על האדם.
דרך אגב, ופה ממש חשוב לי להדגיש, דווקא אדם שאתה מכיר. זאת אומרת, אם יש אדם ברחוב שאומר לי אני צריך 5 שקלים לאוטובוס, או איזשהו אני שמסתובב, סליחה, מישהו, אני אפילו לא יודע אם הוא אני, מסתובב בבית כנסת ומלקט כספים, אין מצווה לעזור לו. זאת אומרת,
שאלה מאוד מעניינת.
אוקיי, אז אני הולך על פי הרב מלמד בעניין הזה, איך שהוא כותב ופוסק בפני הלכה, שבעצם המצווה היא לתת לגבי צדקה שהוא נאמן עליך, שאתה יודע שהוא בודק את הספרים, בודק את המשכורות, בודק מי הבן אדם, איך ניתן לסייע לו, עושה איתו תהליך. לא סתם מישהו שברחוב, ויכול להיות שכבר, נגיד אותו אחד בתחנה מרכזית, יכול להיות שהוא מיליונר, שיש דירה בבעלותו, והוא, זה העבודה שלו, לאסוף בתחנה מרכזית 5 שקלים, כדי לא לנסוע לאיזשהו מקום. ואז ברגע שאתה עוזר לו, אתה בעצם משאיר אותו במצב המנוול שבו הוא נמצא, שבמקום לנצאת לעבוד, הוא משקר לאנשים.
זה באמת אחד העקרונות במצוות הצדקה, זה הבדיקה. וחכמים אמרו, בודקים לכסות, ולא בודקים למזונות. הוא צריך להסתכל על הסיטואציה. ברירת המחדל, המצב הרגיל, שאתה לא עוזר סתם. זה שאדם ביקש, אוקיי, בוא ניכנס לתהליך. מצד שני, לפעמים הצורך הוא צורך דחוף, ואין לך את הזמן לבדוק, עד שתבדוק, יכול להיות שכבר לא יהיה כבר למי לעזור.
אז תן לי רגע לקטע אותך. אני במצב הזה באמת מקשיב לשני עקרונות האלה, ועושה שני דברים. דבר ראשון אומר להם, אין בעיה, אתה צריך כרטיס אוטובוס, בוא ניגש לאוטובוס, נקנה לך, ולא בוא קח כסף מסומן, ואחר כך מי יודע לאן אתה הולך. אני מוכן לקנות לך כרטיס, מוכן לטעון לך את הרב-קו, אני אקדיש עוד 2-3 דקות, אבל אני יודע שעשיתי את מה שהוא ביקש ולא זה. ואם מישהו אומר לי, אני רעב, אני אומר לו, בוא נקנה לך פלאפל, אבל אני לא אתן לך כסף מזומן, כי כרגע הצורך שלך הוא דחוף, יש לך צורך יותר ארוך לאוכל באופן כללי, תיגש לגבי צדקה, תיגש לאיזשהו גמח, אני אפנה אותו גם לגמח, יש לי טלפונים של גמחים בטלפון, אני יודע לתת, ואם הוא יגיד לי, תשמע, באופן כללי אני... קשה לי, אני אגיד לו, אין בעיה, זה הטלפון שלי, יש לי עבודה בשבילך, מדי יום שישי אני רוצה שתעשה לי כמה עבודות בבית, אני חייב לספר לכם, מעולם לא קיבלתי את הטלפון הזה, למרות שאני באמת, אתם מכירים אותי קצת, אני אדם נחמד, אני באמת, באמת רוצה לעזור. אבל האנשים האלה שהם לוקחי צדקה מקצועיים, לא התקשרו אליי מעולם, או אמרו לי שאפילו לא רוצים לקבל את הטלפון, כי אין להם זמן. מה זה לך זמן? אתה צריך פרנסה. אני מוכן לתת לך עבודה, אפילו עבודה יחסית קבועה, בשכר יפה, ואנשים האלה לא מתקשרים, אז... זה הרבה פעמים בדיקה טובה, שגם אתה לא עכשיו אומר, וואלה, לא עזרתי למישהו וכואב לי הלב, וגם באמת עזרת לו במעלה הכי גבוהה של הצדקה, שזה לתת לו עבודה, או לתת לו באמת את הצורך האמיתי שלו, תוך בדיקה אמיתית של הבן אדם, ומי שעושה את הבדיקה בעצם זה, לא אתה, אלא הוא, אומר לך בסוף, טוב, אז אני לא צריך, טוב, אז הבנתי את הראש.
אז פה נראה לי שככה, מי שמקשיב לדברים שאמרת, הוא שומע אותם, זה יפה, זה נחמד, אבל גם קצת מלא חיוך. כי אנחנו קצת מדלגים בצורה הזאת, על איזשהו תהליך קצת יותר עמוק של הקשבה, למצוקה של האדם, וניסיון לגבש את הפתרון המתאים לאדם. כי אתה ככה זורק לו איזשהו פתרון שמתאים לך. ולכן, באמת, מה שחכמים...
אני לא גבי הצדקה. זאת אומרת, אני גם תורם לגבי הצדקה בשכונה שלי, כי אני אהיה עירי קודמים, או אני אהיה שכונתי קודמים, או אני אהיה משפחתי קודמים, וגם אם אני נתקל במישהו זר לגמרי בחברה של זרים, בעיר של מעל 1,000,000 נפש בירושלים, אז לאותם אנשים זרים, אני או מפנה אותם לגבי הצדקה, שיש לי אותם בטלפון, של כל שכונה ושכונה, או של חלק מהשכונות, הם ידעו כבר לקשר אותו הלאה, או שאני מציע לעבודה בעצמי. זאת אומרת, אני ככה מתייחס רק לאנשים זרים, לאנשים לא זרים, ברור שאני מתייחס בצורה שונה לגמרי.
אבל אני חוץ מהפלאפל, שהדוגמה של הפלאפל היא בדיוק הדוגמה של אין בודקים למזונות, אני חושב שבשאר המקרים, אז אם אתה, יש לך את הסבלנות לשבת 2-3 לשיחה ולהקשיב, ואת היכולת ולנסות לעזור לו דרך לזה שאתה תלווה אותו, זה נפלא, אבל אם לא, אז זה טוב שזה נעשה בצורה מאורגנת. כי באמת, בצורה מאורגנת, כן יש לך את הרווח של ההתמחות.
על ידי גבי צדקה, על ידי גמחים.
כן, בצורה של התמחות, שוב, זה יכול להיות עמותות, יכול להיות גבי צדקה, השלב כציבור, איך אנחנו מתארגנים, חכמים אמרו שיש את זה, הם דיברו בסיטואציה של קהילה, אני לא חושב שמדינת רווחה או שלטון ריכוזי בכלל היה רלוונטי בזמנם, אמצעי התחבורה, אמצעי התקשורת, לא, ואמצעי השליטה. התכנון, הניהול, לא היו מפותחים בצורה כזו שבכלל היה אפשרי לדבר על מעגל רחב יותר מקהילה, אז אי אפשר להוכיח מחזל שהם התנגדו לזה שהדברים יעשו בצורה של מדינה.
ואי אפשר גם להוכיח את זה שהם רצו את זה ברמה של קהילה. זאת אומרת, אי אפשר לפסול ואי אפשר גם להוכיח.
נכון, אי אפשר להוכיח לשום כיוון כזאת אופציה שרק התפתחה ב-100-200 שנה האחרונות, מבחינת אפשרות ישימה בעולם. אבל רואים שההתארגנות הציבורית אצל חז"ל זה דבר שיש בו יתרון. הם רואים שזה עדיף, למה? כי בצורה הזאת אני פחות מתבייש.
ציבורית במובן של קהילתית.
ציבורית קהילתית, אבל זה אומר שיש גורם באמצע. במקום שאני אעזור באופן ישיר לעני, יש יתרון שאני אתן כסף לגבי צדקה, אני אפנה לגבי צדקה, אני פחות מרגיש תלות. כלומר, כשהוא פונה לגבי צדקה, פונה למישהו שעושה תפקידו. ואגב, יכול להיות שהקבלת צדקה אפילו מקבל, לא, הוא לא מתנדב אלא מקבל מזכורת תיאורטית.
לא, נהדר. כמו שהרב. כמו שהמורה. כמו... יש הרבה אנשים שמבצעים מצוות, שהמקצוע שלהם הוא ביצוע מצוות, ומקבלים כסף על זה.
נכון. לא על זה, מקבלים על זה שהם לא עושים משהו אחר.
כן.
בסדר, יש על זה. לא, יש על זה משהו, כי טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החסך. אנחנו לא יכולים להעריך מצוות בכסף, אבל נכון, כדי שאנשים יוכלו לעשות דברים שהם חשובים, הם צריכים גם, הם צריכים גם להתפרנס וזה בסדר. אבל זה חלק ממה שנותן להניע את התחושה הטובה. לצורך העניין, יש משפחה שאני מלווה אותה עכשיו, וזו משפחה שהסתבכה בחובות סתם. זאת אומרת, משפחה שיש לה מספיק כסף בשביל לספק את צורכי המחיה שלה, אבל איזשהו מצב קוגניטיבי שלא לא מאפשר קבלת החלטות נכונה. דחפו למשפחה הזאת אשראי סתם, לרעתה. אז היא בצדק גמור מגיעה להפטר. הגיע לנו לקרן הקהילתית לבקשת עזרה, ואחרי איזושהי בדיקה יותר מעמיקה, הבנתי שהדרך לעזור לזה באמצעות הפטר, ואני יושב אצל עורכת הדין, שהיא מתמיתה מסמיתה מסיוע המשפטי של המדינה, בשביל לעשות תהליך ההפטר לפי החוק שהמדינה קבעה, שבמקרה הזה זה סופר צודק, אם את המשפחה הזאת לא יצריכים לתת להלוואות, מי שתן להלוואות עשה את זה כמעט כולם, שוב חוץ מבודדים. עשו את זה מסיבות אינטרס עסקי שלהם, ואם המשפחה לא יכולה להחזיר את ההלוואה, אז היא לא מחזירה את ההלוואה. בהקשר הזה, זה גם לפי חוק. אגב, זה חלק מהתמחור של הריבית. כבר לקח בחשבון שלא בטוח הלוואה תוחזר, וזה התממשות של הסיכון שכבר גונה בריבית. אין סיבה לרחם על נותני אשראי. ויושבת שם עורכת הדין, והיא מבצעת את תפקידה בשכר, והיא מאוד מתפלאת על זה שאני מלווה את המשפחה בהתנדבות. איזה יופי, אני רואה כל כך הרבה עוולות בתפקיד שלי, וסוף סוף אני רואה משהו יפה, ואני מסתכל, אבל גם את עוזרת למשפחה, זה הרבה יותר ממני. הליווי שלי לא יכול לשאת פירות בלי העזרה שלך. הממה, את מקבלת כסף מהמדינה בתור סיוע משפטי. אז היא מרגישה לגמרי שהיא עובדת, אבל באמת היא מאוד עוזרת.
אני חושב שזה איזושהי חדירה של ערכים נוצרים, של איזושהי גישה מאוד לא בריאה לכסף. כסף הוא לא דבר רע, כסף הוא לא דבר מושחת. כסף הוא משהו שעוזר לנו להתפרנס, עוזר לנו לחיות, עוזר לנו לגדל ילדים, ועוזר לנו לפתח את החברה. ואם מישהו מקבל כסף, זה לא אומר שהוא לא עושה מצווה על הדרך. זה על הכיף כיפק לעבוד במשהו שעושה טוב בעולם. ודרך אגב, זה גרוע לעבוד במשהו שעושה רע בעולם. נגיד, יש הרבה מאוד אנשים שעובדים באתרי הימורים, וגורמים לאנשים להתמכר בעצם, ולאבד הרבה מאוד כספים בשביל הדבר הזה. והם עושים את זה בשביל לגרום לזה להיות עוד יותר ממכר, ועוד יותר זה. אז גם אם זה היה בהתנדבות, שהם ממש אוהבים את התחושת הנאה של זה שאנשים מאמרים בזה, עדיין זה היה רע. זה שמקבלים כסף, זה לא הופך את זה לא לטוב ולא לרע. המעשה עצמו הוא רע, ולכן אולי אנשים צריכים פחות לעבוד באתרי הימורים, למרות שישראל היא אימפריית הימורים ומשחקים אינטרנטיים בינלאומית, וחלק מהדברים האלה הם לא מוסריים בעליל.
אני מסכים מזדה לגמרי. אגב, מה שהזכרתי קודם, לדחוף אשראי לאנשים שזה לא טוב להם, שאין כאן כדאות כלכלית, אין כאן win-win עסקי, ובגלל שאנשים לא מודעים, לא מבינים, מתפתים, לא חושבים קדימה, גם זה דבר בעייתי.
נגיד, אני הייתי צריך פעם כסף לאיזה דירה שאני מזכיר, כלומר שיש מישהו שהוא סוחר והוא משלם שכר דירה, ושאלתי את עצמי, מה אני צריך לעשות? האם למכור את המניות בשביל לשפץ את הדירה? הייתי צריך כמה עשרות אלפי שקלים, או לקחת הלוואה. אז בסוף עשיתי שיקול עסקי לא נכון, ומחרתי את המניות. אבל באותה מידה,
החלתי לקחת הלוואה, ולקחת הלוואה הייתה יותר טובה מאשר מחירה של המניות, כי באותו זמן הבורסה הייתה בשפל, אז מחרתי מניות בהפסד, במקום לעשות את השיקול העסקי הנכון, ולקחת הלוואה, שהיא דרך אגב הלוואה לגמרי מוצדקת, גם כי יש לי הכנסה קבועה, גם כי יש לי חסכונות לשלם מהם את ההלוואה אם צריך חס וחלילה, וגם כי כל הלוואה הזאת יועדה למשהו עסקי שיכניס לי כסף בסופו של דבר על ידי שכר דירה. אז מכל הסיבות יכולתי לקחת הלוואה, גם על פי התורה.
כן. אני אומר, בוא נתרואים קצת לרמה של מקרו, אחרי שדיברנו כאן עם הרבה דוגמאות בתוך כדי השיחה. אחד הנושאים, אני ככה מזכרת הבית לכלכלה יהודית, עם העיסוקים של כלכלה יהודית, אחת השלות הכי מעסיקות היום זה מעשר כספים. איך לתת מעשר כספים? הרבה אומרים, מה אתה רוצה שאני אתן מעשר כספים? כשהמדינה נותנת הרבה כסף.
או כשהמדינה לוקחת ממני בכפייה, הרבה יותר מעשר כספים.
הרבה יותר מעשר, בערך 50% מהתלג מגיע למיסים, והמדינה עושה המון שיקולים חברתיים, ומאות מיליארדים עוברים מכיס לכיס משיקולים חברתיים. זה הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. וצריך להסתכל על הסיטואציה הזאת, ולהגיד רק הרגע, בוא ננסה לתפוס מה התורה אומרת לנו, ואיך האימוץ של התפיסה של התורה לתוך העולם שאנחנו נמצאים ביום, איזה שינוי זה יכול לעשות. כי אם אנחנו אומרים שבתפיסה של התורה, הברירת המחדל, כאשר אדם נמצא בקושי כלכלי, היא לעזור לאדם בשני דברים. אחד בליווי, אחד בייעוץ, בלעזור לו, בללוות אותו. ודבר שני, זה לתת לו הלוואה, שבהרבה מקרים הלוואה גם יכולה להיות הלוואה עם ריבית, אבל בתנאי שגם הוא מרוויח ממנה ובסופו של דבר משתקם. אם ניקח את כל תחום הרווחה, וכל מה שאפשר בתחום הרווחה, בצורה יעילה, בצורה שהיא כדאית לשני הצדדים, להעביר לתחום הזה, כמה עשרות מיליארדים אפשר לחסוך מהתקציבים האלה, ואיזה תועלת בפיתוח הכלכלי וברווחה של כולם אפשר להשיג בצורה הזאת.
אני אגיד את זה רגע במילים אחרות, בדיוק על מה שאתה התכוונת לומר ואמרת. אני חושב ששנינו רוצים קצת לגלגל את מדינת הרווחה לאחור, קצת להשיג אותה, קצת להפוך את כל המנגנונים המסואבים והמסורבלים האלה, והלא אישיים של המדינה, ליותר קטנים, יותר מזרים, באמת לאותם אנשים שהם לא חלק משום קהילה, לאותם אנשים שאין שום דרך אחרת לעזור להם בחברה שהיא כבר לא קהילתית, בחברה שהיא חברה של זרים. אני הרבה יותר קיצוני ממך במובן הזה שאני מאוד רוצה להשיג את מדינת הרווחה לאחור, עד רמה של כמעט ביטול של כל התקציבים, ואתה קצת פחות. עד כאן?
מה? בוא נגיד,
אני... לא, אני יותר קיצוני, נכון?
ברמה הפרקטית, כשאני מסתכל על זה, אז אני אומר, בפועל, הרבה דברים שהמדינה עושה בתחום הרווחה, אני פשוט לא מבין. דוגמה, אני התעסקתי תקופה בתחום הסיוע בדיור, ואחד הדברים, ואז התחיל הנושא של מחיר למשתכן, ואני הסתכלתי על זה, ואפילו היינו בפגישה במשרד השיכון, ואנחנו דיברנו שם עם הסמנכ"ל שאחראי על זה, ותגיד, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה לוקח המון כסף מתשלום של כספי המיסים, ואתה נותן אותו לקבוצת אוכלוסייה מסוימת, שיש התניות. ובשלב הזה, שזה הגלגול הראשון של מחיר למשתכן, הדרישת הון העצמי עדיין הייתה נשארה.
כלומר, מעמד ביניים גבוה.
זאת אומרת, מי שיקבל את התמיכה של הממשלה, הוא חייב לעמוד בתנאים כאלה, שרק מי שמסוגל לקנות דירה,
ממילא,
מסוגל לעמוד בתנאים האלה. וזה אבסורד.
כי המדינה לוקחת כסף גם מעניין, נגיד 17% מכל מוצר ומעם, ואם אני אגלה לכם סוד, אז 50% מכל הכנסות המדינה זה מעם, ומכיוון וכך, זאת אומרת שאתה לוקח כסף מעניים ואתה נותן אותו למעמד הביניים גבוה שיכול לקנות דירה.
למשל, זאת אומרת, לפעמים המדינה עושה הרבה דברים בצורה לא יעילה, וברור שאם אתה מתחיל מגישה שהאחריות החברתית מתחילה מרמת הפרט, כל אחד כלפי עצמו, כל אחד כלפי משפחתו, כלפי סביבתו, בהיכרות אישית, כשאפשר. ורק במקומות שאנחנו מזהים, כמו שחכמים זיהו, את היכולת לעשות את הקופה ואת התמחוי, ולהשיג מעלה גדולה יותר בצדקה, ויעילות כלכלית חברתית גבוהה יותר, אז אתה עובר לרמת ההתארגנות. אני לא שולל את זה קטגורית כדבר שהוא בעייתי, אבל כדבר שתבחן אותו, תעשה אותו רק אם באמת הוא יעיל יותר בכל הפרמטרים, גם בפרמטר של העזרה לעני, גם פרמטר של הכבוד שלו, גם פרמטר של העלות מול תועלת.
אז אני רוצה לחזור לאחור לשיקוף שמקודם. אני חושב ששנינו רוצים להשיג את מדינת הרווחה קצת לאחור, או הרבה לאחור, לפי השיטה שלי. אבל הרבה מאיתנו אומרים, קודם כל, שמדינה תיסוג לאחור, ואז אנחנו לא לקח ביתנו כסף בכפייה, ואנחנו נתרום מלא כסף לצדקה, להלוואות, למה שצריך, אבל קודם כל, שיפסיקו לקחת מאיתנו כסף, ואז עם הכסף שיתפנה, נוכל לתרום ונוכל לתת. ויש מי שאומר, דרך אגב, כמו לפי הגישה, נראה לי שלי ושלך, שאומרת, קודם כל, בוא נבנה פה חברה אזרחית מתפקדת, שתורמת ושעוזרת לעניים, שמאוד מדויקת במעשים שלה, שהתמיכה שלה בעניים היא לא תמיכה לא אישית, אלא שגבה הצדקה מכיר את העניים, שהוא לא מטפל עכשיו גם ב-2000 איש, שהוא מטפל ב-50 איש, 100 איש, אנשים שמסוגל להכיר, שמסוגל לעקוב אחריהם, שהוא גם גר איתם באותה שכונה, והוא לא רק רואה אותם במשרד שלו, אלא שהוא גם רואה אותם ביום יום. ואז ברגע שתמיכה כזאת תהיה, יהיה הרבה פחות לחץ ציבורי על המדינה, שהיא צריכה להתערב כל הזמן, כי יהיו עמותות ויהיו ארגונים ויהיו אנשים פרטיים, שעוזרים ותומכים, ובעצם מטפלים בבעיות עוד לפני שהן מגיעות למדינה, ועוד לפני שהן מגיעות לרחובות ללחץ חברתי.
שוב, אני בגישה שבמקום שבו המדינה תעשה את זה טוב, אין בעיה. זה לא חיסרון.
אני פשוט מאוד פסימי.
בסדר, אתה פסימי. אין לי בעיה להגיד שזה לא ילך, אבל אני לא פוסל מצב שבו הדברים יעשו בצורה יעילה. אני כן הייתי שם כמטרה ראשונה את פיתוח תחום האשראי החברתי, להגיע למצב שאין אנשים מודרי אשראי. הבעיה הזאת של אנשים מודרי אשראי היא בעיה שגדלה ומתפתחת, אבל אני מדבר מודרי אשראי, פירושו אנשים שיש להם קושי זמני, המצב שלהם בעתיד יכול להשתפר בתהליך נכון, אבל הם צריכים את ההלוואה כדי לעשות את התהליך של השינוי, ואין להם מי לקבל הלוואה. זאת מצוות ההלוואה בתורה. אני חושב שכמטרה ראשונה, אנחנו רוצים להגיע למצב שבו אין מי שלא יכול להשיג אשראי חברתי, שהוא אשראי חברתי, יש הלוואות משנות חיים, הלוואות שנותנות יחד עם ליווי ומאפשרות לאדם לעשות את התהליך של השינוי. זאת צריכה להיות מטרת על, אפילו ברמת מדינות ממשלתית, גם אם אנחנו בונים הרבה על האוכלוסייה האזרחית, ועל החברה האזרחית, והגמחים והקהילות והמשפחות, עדיין ברמת התוצאה צריך לעקוב אחרי זה, ולראות שאנשים שצדקוקים להלוואות חברתיות מקבלים אותם, אחרי שזה קיים, אפשר להתחיל להוריד הרבה דברים אחרים, ובידיעה שאף אחד לא יירב ללחם בגללם.
אז בואו נתן כלים פרקטיים למאזינים, כי אני לא רוצה שהמדינה תתערב, אני מעדיף שאנשים קודם כל יפתרו את הבעיות, ויעזרו אחד לשני בלי התערבות של המדינה, ואז יהיה לנו מלא 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 סיפורים מרגשים וטובים, שאנשים עוזרים אחד לשני, ואולי אפילו נעשה יום אחד קמפיין, שנראה למדינה כמה שהאנשים עוזרים אחד לשני עם האור פנים, עם היכרות בין אישית אמיתית, ולא עם הזרות הזאת שבין מנגלוני הרווחה שיושבים בירושלים ונותנים כספים למישהו בירוחם או מישהו בגדרה שהם בכלל לא מכירים, ורק הורסים את מצבו, כי ברגע שהוא ירוויח יותר, הם ינטשו אותו. אז הוא אומר, אני מעדיף לקבל כסף בחינם, אשר כסף לא בחינם. על זה עשיתי פרק, דרך אגב, נהדר, עם עמיעד כהן, על ספרו של דגלס מרי, מתקדמים לאחור, שיצא בהוצאת שיבולת, שווה, אם לא לקרוא את הספר, אז בטח להזין לפרק, הוא יחסית קצר וממצא. הייתי שמח לשאול אותך, איך אפשר לעזור? מישהו שבאמת מעולם לא נתן הלוואה, ושלא יודע לאן לתת צדקה בצורה מסודרת, ואני אקדים אותך עם 2-3 המלצות משלי. דבר ראשון, אני ממליץ לכל מי ש... מעוניין בקצת השכלה כלכלית, בשביל לעזור לאנשים אחרים, אבל גם בשביל לעזור לעצמו, ללכת לקורס בארגון פעמונים, קורס ליווי, ואחר כך ללוות 2-3 משפחות. זה תהליך שמקצה לקצה לא דורש הרבה מאוד שעות, ומאוד מלמד אותך גם לגבי החיים שלך, ואיך להתנהל בדרכים שיחסכו לכל אחד שיעשה את זה, אני חושב, מאות אלפי שקלים לאורך החיים, וגם יחסכו לו הרבה משפחות שהם תלוו. זה דבר ראשון, לא רק לתרום לארגון פעמונים, אלא גם באמת להתנדב בו, אני חושב שזה נותן כלים לחיים, ומאוד עוזר גם לנו. המלצה שנייה, כל אחד מאיתנו גר באיזושהי שכונה, גר באיזושהי חברה, תתרמו לגמח השכונתי שלכם. הגמח הזה מלווה הרבה פעמים מעט מאוד משפחות, יש לו מעט מאוד משאבים, והוא מכיר אותם באופן אישי, וככה יכול באמת לעזור להם, ממקום שהוא לא תוקע אותם באיזושהי התמסכנות, ואם תרחרחו קצת יותר, גם תגלו שיש בשכונה שלכם או בעיר שלכם איזשהו גוף שנותן הלוואות. ולא רק שנותן צדקה כמתנה, אלא הלוואות, ואז אתם יכולים לתרום מדי חודש בחודשו לאותו גוף. הכספים האלה לא יחזרו לכם, אלא הם נועדו בעצם לחסות על ההלוואות שאותו גוף נותן, והם לא חוזרות. כן. אלה שתי המלצות.
ואגב, עם ההמלצה שלך, זה בדיוק הרמה להנחתה, המחשבה שלי, סביב נושא של שמיטת כספים, מי שרוצה באמת לקיים את שמיטת הכספים בצורה הכי הכי נכונה, לתת לביטוי הכי הכי נכון, זה בדיוק הדאגה לזה, שאותם מקומות, אותם גופים שנותנים הלוואות, הלוואות חברתיות, הלוואות משנות חיים, יוכלו לתת את הלוואות האלה גם למשפחות שאין להם, גם משפחות שלא בטוח החזירו את ההלוואות, ובשביל זה לתת את התרומה למקום הזה, זה בעצם מה שאינדיברץ היום עושים, עם הרבה, עם קמפיין מאוד גדול, ודבר מאוד מרשים, ודבר מאוד חיובי, כדי לחלץ אנשים שכבר נקלו לחובות, אפשר לקחת אותו רעיון, ואיתו לדאוג לזה, שתהיה מערכת גמחים, מערכת של אשראי חברתי, במדינה, בהיקפים שונים, בגדלים שונים, גם ברמה הקהילתית, גם ברמה הציבורית, בכל הרמות, כי בסוף לכל גוף יש את היתרון ואת החיסרון, היתרון, הגוף הקהילתי, את הליווי יעשה בצורה הרבה יותר משמעותית בגלל ההיכרות האישית, גוף גדול, הוא ידע לנהל את הכספים ולגייס כספים ולעשות את תהליכים נכונים, את תהליכי למידה וכו'. יש כאן שילוב בחברה שלנו, בחברה האזרחית שצריך לעשות, ואני אומר, העיסוק שלי בנושא הזה, וזה היה ככה סיפור שהוא פותח ומסיים ביחד, זה באמת לפני בערך 7 שנים, אני חושב שזה היה שנת שמיטה קודמת, בפגישה עם הרב שמואל אליהו, הוא זרק אותנו לנושא של אשראי חברתי יהודי. הוא אמר, יש כאן בעיה בעולם הפיננסי, אותם 2% של חובות בעייתיים שדיברנו עליהם, אשראי צרכני שאין לו הצדקה עסקית, ושם זה ממש ריבית, ושם הריביות הכי גבוהות, זה ממש בעיה אמיתית, זה יוצר מצוקה חברתית אמיתית, וזה מנוגד לתפיסה יהודית, וצריך להקים בנק חברתי יהודי. בעצם זה מה שהכניס אותי בכלל לעיסוק בתחום של כלכלה ויהדות. והיום אני רואה, אנחנו שותפים בארגון עוגן. ארגון עוגן הוא פעם נקרא אגודה ישראלית להלוואות ללא ריבית. היום הוא הרחיב את הפעילות שלו לאשראי חברתי בצורה רחבה. גם אשראי עם ריבית, אבל לעסקים עם תהליכי ליווי. פרויקט שאנחנו הקמנו, שנקרא אחים לבית, היום נקרא עוגן לבית, הצטרף פנימה והפך אותנו להיות שותפים, זו התפתחות מדהימה. ואני מצפה בשנת השמיטה הבאה להגיע אליה, כשיש בנת ישראל מערכת של אשראי חברתית, שהיא כל כך מפותחת ורחבה, גם ברמה קהילתית, גם ברמה הארצית, שבאמת תאפשר לנו לעשות חשיבה מחודשת על כל תחום הרווחה, כפי שהוא מתנהל היום במדינה, בלי לחשוב ששינוי יביא אנשים לפת לחם.
באמת לסיום, הרבה פעמים שואלים אותי, מה ההצעה שלי למערכת רווחה ישראלית, יהודית, שגם מערבת את המדינה מצד אחד, ואת כל הכספים האדירים שהיא גובה, כי הרי מאוד קשה להשיג כספים לאחור ולצמצם מחלקות של המדינה, במיוחד מחלקות עם כאלה יחסי ציבור טובים כמו מחלקות הרווחה, לא כל שכן משרד התרבות, שנגיד אותו המטרות שלו הרבה פחות חשובות והרבה פחות נצרכות, אם בכלל, גם בימים שבהם הם לא עושים הצגות על כמה פלסטינים הם מסכנים וכמה אנחנו כובשים, וההצעה המעניינת ששמעתי מהמיד כהן, היא הצעה הבאה בעצם לקחת את כל תקציבי הרווחה הארציים, לחלק אותם מחדש ולתת אותם לרשויות המקומיות, או לתת אותם לעמותות קטנטנות, נגיד עם תקציב שנתי של עד 4-5 מיליון שקל, והעמותות האלה, כל שקל שהם הצליחו לגייס מהציבור, הם יקבלו שקל מהמדינה. זאת אומרת, אתה לא תיתן את זה, בואו תפתחו עמותות, עמותות פייק כאלה, שיקבלו כסף מהמדינה, ואז ברור שאתה יודע, המנכ״ל מרוויח, והמזכירה מרוויחה, ועוד כמה אנשים מקבלים שמזכורת מהמדינה, בלי לעשות כלום, ועם קצת פעילות פייק כזאת, אלא של, באופן כזה של דולר מול דולר. כשאתה מקבל כסף מהציבור, כשאתה מגייס כסף מהציבור, אתה מוכפל לך על ידי המדינה. ואז אתה יוצר עמותות קטנטנות שמצד אחד מכירות את הציבור, ומצד שני, הן לא גדולות מדי באופן כזה, שהן הופכות להיות גוף מסואב כמו המדינה, שכבר מטפל באלפי אנשים, ואז הוא לא מכיר אותם, והוא לא יודע באמת איך לסייע להם. ובגלל שהוקמו הרבה מאוד גופים קטנטנים כאלה, שהתקציב רווחה יזרימו אליהם ברמה של מאצ'ינג, אז העמותות המאוד מאוד מאוד מוצלחות מביניהם, המודל שלהם יועתק לאחרות. זה משהו ששמעתי מיד כהן, מי שרוצה לשאול ולהרחיב, אולי הוא פיתח את הרעיון מאז בשנים האחרונות עוד יותר, מוזמן לפנות אליו, יש לו ככה, אם אני זוכר נכון, אשתו עובדת סוציאלית, ואמא שלו עובדת סוציאלית, אז ככה הוא בנה איזה מודל על סמך ההיכרות שלהם עם המערכות הגדולות והמסואבות.
הרעיון יפה, ואני חושב שכל חשיבה, איך לעשות דברים טוב יותר, ולשפר אותם, ולבדוק, ולבחון, ולא להתקבע על, על דברים ישנים ככה רגילים, הוא דבר, הוא דבר מבורך וראוי.
תודה רבה, הרב עמיצור אריאל.
כל טוב, תודה לך.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.